ברוכים הבאים לפוטרקאסט, המקום בו מגלים את הקסם. אילור, מיכאל ורוני מעולם לא קראו את ספרי הארי פוטר, ועכשיו הם קוראים אותם לראשונה. אז תחזיקו חזק, כי אחרי הפתיח, אנחנו נוחתים ממש על עץ הערבה החמוד הזה, נראה לי שהוא בכלל לא מזיק. פרק 5, הערבה המפליקה. אני חושב שיש לנו פה היום אורחת מיוחדת, שאתם מאוד תשמחו לשמוע אותה.
מי זאת?
תראו, שמה עלה לא מעט פעמים בפודקאסט כאן.
מגונגל?
כן, בדיוק.
אני יודעת מי זאת. אוקיי, סליחה.
ו...
היא גרה בשכונה שלך.
זה היה רפרנס.
הרמזים.
כן.
היא נבחרה לאבירה.
אבירת...
ושמה הוזכר כבר בפרק הראשון. אתן כמה שניות לקהל. אני צריך לספר לכם את האמת, כל הפאנל פה יודע מי זאת. אבל בנינו מתח.
פשוט שיגעתי אותה כבר יומיים.
אז קדימה, בואו נתלצל ונעלה על הקו את מיכל פעילן, יותם תעלה אותה.
סאונד של טלפון.
שלום לך מיכל.
היי מיכל.
שלום, שלום.
איזה כיף שאת איתנו.
תודה שאת מקדישה לנו.
הכבוד כולו שלי.
אני לא יודע אם את מודעת כמה פעמים השם שלך עלה כאן בפודקאסט, רק לטובה.
בכמויות.
יש פה זוועות של רווחה, וכל פעם אנחנו טועים לעצמנו מה היית עושה. אז אני אתן לך איזה תקציר קצר, כי הבנתי שאת לא ממחורי הארי פוטר. נכון?
זה נכון. אני קראתי ספר אחד.
אוקיי, אז כבר יש לנו כבר
זה. איזה ספר?
אסיר ממשהו?
אזקבאן. וואה, זה התחלת מהשלישי, ברור שלא תאהבי. אני חושב שאת צריכה לקרוא שוב מהראשון יחד עם חברי הפאנל, ואולי הפעם תאהבי. אבל אני אעשה לך תקציר כזה. הארי פוטר, הילד שכל העולם מכיר, הוא מתחיל את החיים שלו כילד אומנה, אצל דודים מתעללים. כשהוא היה בן שנה, ההורים שלו נרצחו, ואז מנהל בית הספר, וכנראה גם איזה עסקן פוליטי, החליט פשוט שהוא גדל עם הדודים שלו, וזהו. אף אחד לא שאל שאלות. מתברר לנו במהלך הספר, עד כמה הם מתעללים בו, אם זה להפוך את הארון מתחת למדרגות לחדר השינה שלו, ואם זה להקות אותו, וגם אפילו לא להתייחס ליום הולדת שלו, כשיש להם בן אמיתי שלו, הם קונים 37 מתנות. ככתבת רווחה, את נחשפת להרבה עוולות. אז אנחנו יושבים וקוראים את זה, וחושבים כמה קשה הסיפור הזה נשמע לעומת הסיפורים שאת שומעת.
לא ידעתי שהכל כל כך קשוח בהארי פוטר.
החיים קשים.
ספר ילדים ארדקור.
כן, כן.
ספר ילדים בדיוק, תראו, אחד, במדינת ישראל אתה לא יכול לקחת ילד ופשוט להשאיר אותו על, להשאיר אותו אצל הדודים, אם הדודים רוצים לאמץ ילד שהוריו נפטרו, זה הליך משפטי, והם צריכים לדרוש שהוא יהיה אפוטרופסות, ברגע שהורים שלו נפטרים.
במקרה הזה הם אפילו לא כל כך רצו, זה עוד משהו שעוזר, כן.
אוקיי, וואו.
זה די בהפתעה.
כן, אז זה לא קורה, אבל נגיד לגבי משפחות אומנה, לא אגיד לכם שלא היו סיפורים מזעזעים בישראל. היו כל מיני סיפורי התעללות קשים כאלה במשפחות, לדעתי, אפילו בשנים האחרונות היה איזשהו סיפור גדול כזה שהתפוצץ, אבל רוב המקרים, לפחות מהמשפחות שאני מכירה, זה אנשים שבאמת עושים את זה ממקום אלטרואיסטי ועושים לעזור לילדים שמזלם לא שפר עליהם, אבל זה נשמע מקרה חמור.
שווה הייתם.
מקרה קשה.
פותח
מהדורה?
פותח מהדורה, תלוי, יש מצלמות.
רגע, אני אספר לך על הדרך שבה העבירו תינוק, כן, תינוק בן שנה, אל הדודים שלו, בלי שהם יודעים, אז ההורים שלו נרצחו על ידי קוסם מפל, אסור לנו להגיד השם שלו, ואז פשוט מניחים אותו על מפתן הדלת, באמצע חורף של, 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 של אנגליה, כאילו חורף קר, מניחים אותו שם, לא מצלצלים בפעמון אפילו, מחכים שבבוקר הגברת תפתח את הדלת בשביל החלב ותגלה תינוק. אז התיעוד הזה כבר יכול לפתוח מהדורה, אני חושב.
מצלמת הבטחה של זה.
תראה, זה תלוי מה, מה קרה באותו יום, אם במקרה היה זה משהו חמור יותר, אז אולי זה יהיה הידיעה השנייה, אבל כן, נראה לי שתינוק שמשאירים אותו בחורף של, של אנגליה, לפתן הדלת, ולפעות אם תתך מהדורה, זוכרים בסיפור שהיה, זה מתינוקת שהוא שרה בסקית.
נכון.
אז כן, זה נראה לי סיפור מספיק חמור כדי לפתוח את המהדורות. תקשיבו, למה ילדים קוראים
על ישראל? הופה, הנה, קיבלנו, זה מה שרצינו לשמוע, זה לא
שאתה ילדים. יש לנו כותרת.
זה נשמע לי חמור, ולא יודעת, בתור מומחים, אז אתם צריכים להבין האם באמת הסופרת עברה משהו בעדות שלו, שהיא מתארת מציאות כזאת קשה. נעלו אותו בחדר עם פורגים.
וואו, זה נקודה מעניינת שלא חשבנו עליה עד היום בכלל. לבדוק למה ג'יי-קיי רולינג תיארה את הארי פוטר עם ילדות כל כך קשה, ומה היא עברה בילדות שלה.
מעניין.
כן, זה נשמע תיאורים קשים, ואני חיי רבועים במציאות מספיק קשה, אז אני אולי אשתפק רק בפוטר שלכם בארי פוטר.
קצת משהו שמח לסיום, לא רק רווחה ודברים עצובים. תגידי, מיכל, אם היית יכולה לבחור כל קסם שאת רוצה לעשות, איזה קסם היית עושה?
וואו, איזה קסם הייתי עושה? תכף. הייתי ממש רוצה שאני אוכל, שיהיה לי את הקסם, נגיד, לתת לכל אחד את המשהו אחד שהוא הכי רוצה.
הרי שנפת.
הייתי בטוחה שתגידי משהו עם הכלים שישטפו לך, או משהו שיעזור עם הילדים.
להרדים את הילדים בלילה.
בקלות.
בסוף את חושבת על כולם.
הילדות שנרדמות, הם לא צודקים.
וואו, זה משפט שאסור להגיד. זה משפט שאסור להגיד.
זה אמרתי חסוך,
הכל נכנס.
איזה מחשבה לא אגואיסטית, אנחנו חשבנו על דברים ממש אגואיסטיים, וכסף ולטוס.
זאת כתבת הרווחה.
אין מה לעשות, אין מה לעשות.
אתה כתבת הרווחה של חדשות 12, ככה צריך.
היא חיה את המקצוע, חיה את המקצוע. מיכל, תודה רבה רבה לך, היה ממש כיף לדבר איתך. ואם תחליטי לקרוא את הארי פוטר, את מוזמנת להצטרף אלינו.
ביי, להתראות.
ביי, מיכל, תודה.
בפרק החמישי, החופש נגמר, וסוף סוף ארי לא רוצה לחזור לבית הספר. מר ויזלי מרחיב את הרכב המשפחתי והופך אותו לאוטובוס קטן. כל המשפחה המאושרת מגיעה לקינגס קרוס. ארי ורון מנסים לעבור לרציף 9 3/4, ככה ברגיל, אבל הם נשארים רק עם ההרגשה של קיר לבני בפנים. ואז השניים מקבלים החלטה מאוד הגיונית, שהיא לגנוב רכב, לנהוג ברכב בלי רישיון, ובכלל לעשות רצף של דברים מאוד מאוד שטותי. אגב, יש להם ביטוח בכלל? את הנסיעה שלהם הם מסיימים בתוך הערבה המפליקה, כלומר, ממש בתוכה, לא מטאפורית, ממש בתוך הערבה המפליקה, שבינתיים מפליקה חובטת ועושה בהם הרבה הרבה שמות. הרכב של מר ויזלי יוצא בשן ועין, זורק את הארי ורון וממשיך אל היער האסור. המזל הטוב נמשך כשסנייפ בא לקבל את פניהם, מסביר להם שהם הפכו לכוכבי טיק טוק וכל המוגלגים ראו אותם, ואז לוקח אותם אל דמבלדור, ששוב לא יעניש אותם כמו שבאמת מגיע להם. בסוף הם עד איכשהו יוצאים גיבורים מהסיפור הזה. אז זה היה הפרק החמישי, ומה אתם, פאנל יקר שלי, חשבתם על הסיפור הזה?
חברים, אני רוצה להגיד לכם משהו שעכשיו אני יכולה להגיד ואני לא סיפרתי, אבל אני מאוד ניסיתי להשיג לנו ולא הצלחתי להשיג לנו להקרנה סרטון של אמה ווטסון.
אומייגאד.
אני ניסיתי.
אבל היא אוכרת ישראל.
בגלל שלא, זה היה פייק, פרצו לה.
אבל לא, בסוף לא.
אני באמת כאילו לא צוחקת, בגלל שהבן זוג של חברה שלי, אבא שלו, הוא הרואה חשבון שלה.
אומייגאד. כמה כסף יש לה?
זה קרוב בקטע, זה בר השגה, ואנחנו פנינו, אבל... אבל זה לא קרה כל כך.
אנחנו מרחים את המאמץ.
היא לא רצתה? היא לא רצתה?
לא, אז כאילו האבא הוא כזה מאוד פרופר כזה.
רואה חשבון.
כן, וכאילו לא נעים ולבקש ופה ושם. ותקשיבו, אם אתם רוצים לשים חלק מהתקציב פרסום שלנו על הדבר הזה, אז יש לי פתרון מעניין, אולי גם את המאזינים שלנו זה מעניין. אבל יש חברה שנקראת קמאו, אני לא יודעת אם שמעתם עליה.
מה שדדין גרינברג עשתה את השיחה עם...
לא בדיוק, לא בדיוק, זה משהו קצת אחר, אבל זה קמאו, זה בעצם חברה שאפשר להיכנס ולקחת ולשלם עבור ברכת יום הולדת מכל מיני אנשים.
יש את זה גם בארץ.
כמו
שהיה עם דקל וקנין.
לא, יש את זה גם בארץ עכשיו, זו חברה שעשתה נורא בלגן, כי אומנים לוקחים, אומנים ישראלים לוקחים 150 שקל דקת שיחה עם ילדים.
אז שם זה אלפי, לא יודעת מה, בשביל סרטון מזל טוב. עכשיו, יש שם קטגוריית הארי פוטר, ויש את כל השחקנים מהכי נשתיים והכי זה. למשל, אנחנו עכשיו ראינו את הסרט הראשון.
גם אלה שמתו?
גם כאלה, לא, 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 לא כאלה שמתו. אבל זה כזה trick question. אבל נגיד אתם זוכרים בסרט את השחקן קווידיץ', הילד שהיה בקבוצה הנגדית, שהיה ממש אלים כזה וחוות וכזה, ניסה להעיף אותם וזה. קיצר, אפשר לקבל סרטון שלו אם אתם רוצים.
הוא
יחסית זול, כן.
שמה בטח הוא לא עשה כסף, בברכות מזלתם הוא כן עושה כסף.
טוב, אז בואו נחזור לספר. מה חשבתם על הפרק הזה?
הארי סוף סוף הופך לנער אמיתי. סוף סוף הוא, אנחנו כבר דיברנו על כמה זה מוזר שהוא רוצה לחזור, חוץ מאילור, כן, שאת הבנת את זה, שהוא רוצה כבר לחזור לבית ספר, ונמאס לו לימודים, וצטטה, וזה, ואמרנו שזה נורא לא אופייני לילד בגיל שלו. סוף סוף עכשיו הוא קצת פחות רוצה לחזור לבית ספר, יותר רוצה להישאר.
גילה את החיים הכיפים שבחוץ.
כן, שגם בבית יכול להיות כיף, לא רק בהוגוורטס.
כי כיף לו פתאום בבית.
אז פתאום ישמע אותו אומר את זה ולא עושה טבלת ייאוש לבית ספר, זה פתאום קצת אחר, מוציא אותו באור אחר.
אני קצת חוששת שרון מדרדר אותו במובן מסוים.
בתמימות אבל, אני מרגישה שהוא תמים רון, הוא לא עושה את זה בכוונה.
נכון, לא בכוונה, אבל הוא כאילו הופך את הארי לפחות ילד טוב ויותר לילד שובב.
אבל גם הארי לא צדיק תמים, כאילו, הוא גם מעודד אותו למעשים האלה.
נכון, אבל כאילו אני מרגישה שהארי קרוע בין הרמייני לרון. רון מושך אותו לשובביות, והרמייני מושכת אותו לחנוניות. עכשיו, עד עכשיו לא כל כך הרגשנו את השובביות, אבל עכשיו שהוא כאילו גר עם רון, השובביות יוצאת החוצה.
תמיד היה שובב.
סיפרתי לכם על השחקנים, הבמאי של הסרט השלישי נראה לי, אמר על השחקנים, למה ווטסון, רופרט גרינט ודני רדקליף, ולכל מיני שחקנים של הארי פוטר ורון והרמיוני, הוא אמר להם, כל אחד תכתבו חיבור על הדמות. חיבור על האופי של הדמות. ואז מה שקרה, זה שארי, דני רדקליף כתב כזה עמוד וחצי, עמוד בקושי, אמה ווטסון כתבה 20 עמודים, ורון, רופרט גרינט, אמר, לא כתבתי, כי פשוט הדמות שלי לא הייתה עושה את זה. והבמאי זרם על זה, ואהב את זה. אז כן, זה מראה בדיוק את הדבר הזה.
עכשיו קלפי יגיד לנו גם לכתוב...
כל אחד את החיבור, לא?
אבל זה בעיה, בגלל שאנחנו שתי בנות ובן. ובסיפור זה שתי בנים ובת.
תבחרי.
אני, תקשיבו, אני כשהייתי צריכה לכתוב מאמרים בבגרות בלשון, זה הדבר היחיד שקיבלתי בו את כל הנקודות. אני יכולה לחפור, וזה באמת, כל השאר שטויות.
כמו שדוד שלי היה אומר, נכון או לא נכון?
זה לא רק דוד שלה, זה חייב אותו ידוע. חד משמעית.
אני מסגלת את זה לדוד שלי, כי הוא הראשון שאמר לי את המשפט הזה, אבל זה נכון, זה כולם אמור יודעים את זה.
טוב, אז בואו נחזור לפרק. ארי ורון מנסים להגיע אל הוגוורטס, הם לא מצליחים. במקום זה הם נתקעים בקיר, ואני חושב שזה היה צריך לקרות מתישהו, לא? כאילו, בספר הראשון דאגנו מה יקרה, כאילו, בכניסה לקיר, וארי הצליח לעבור את הקיר, והכל היה חלק. אני חושב שזה כאילו... היה צריך לקרות, אקדח שמופיע במערכה הראשונה, היה צריך מתישהו לקבל את היריעה.
משהו מוזר, משהו מוזר פה. זה לא מקרי. שוב, כמו שאמרתי...
למה לדעתכם הם לא הצליחו לעבור אותו?
מיכל, אתה בספר השני,
מישהו,
נכנסת עמוק לקונספירציות.
אתם תקשיבו.
זה הצ'יפים של הקורונה.
מישהו כתב באפל פודקאסט, בתגובות, מיכאל נתן, עוד על הפרקי העונה הקודמת, אני לא יודע למה הוא מתכוון, מיכאל נתן ניחוש טוב לעונה 2, נראה שהוא קרא את הספר. לא קראתי, אני לא כמו אילור, שקראה את כל הספרים וראתה את כל הסרטים, וראתה אפילו את האיחוד ב-HBO Max.
וואי, מה זה, לא ראיתי את זה? גם לא ראיתי את האיחוד של חברים.
אה, זה ראיתי, זה היה מעולה. בקיצור, מה שאתה...
אני לא יכולתי לראות את כל הבוטו, לא יכולתי לראות אותם.
בקיצור, מה שאני מתכוון, בהמשך למה שאמרתי בפרק הקודם, הדברים האלה שהם נראים כאילו יש איזו תקלה נקודתית, אני חושב שזה לא תקלה נקודתית, משהו פה... מאז שהגמדונה הוא בא ואמר לו לא להגיע להוגוורטס, משהו פה מוזר.
יש שזה לוקהארט, אולי זה לוקהארט שלוחה שם ולא נותן, מנסה, הרי...
נו נכון,
הרי היה לנו איזה אימור שאולי זה הוא זה שעומד, ששלח את דובי.
נכון.
אז אולי הוא...
כי דובי זה הרי דמות שיש לאנשים עשירים וחזקים, והוא בהתחלה חשוב שזה, איך קוראים להם?
מלפוי. אבל לוקהארט זה גם לוקהארט, הוא לב נעול.
וואו, זה רמז מעניין.
וואו, קלפר, איזה פרשנות פואטית.
בקיצור...
אני פואטי, זה מה שאני.
אנחנו כבר הבנו אצל ג'י-קיי שמקרי זה לא מקרי, והכל פה עם... משמעות והכל,
כל עם השגחה פרטית. כל דבר שקורה, יש לו משמעות.
בספר הקודם, הכל הלך, רגע, בספר הקודם, הכל הלך כל כך בקלות להרי, כאילו הכל.
נכון.
לא היה לו כמעט קשיים.
אבל אני רוצה לאתגר אותך.
ופה פתאום הוא נתקע בכל כך הרבה קשיים, שזה לא הגיוני פתאום.
אני רוצה לאתגר אותך.
אוקיי.
סבבה, זורמת איתך, זה לא מקרי. למה זה לא מקרי?
אז יש לי איזושהי תיאוריה.
להגיד זה לא מקרי על הכל אפשר להגיד.
לא, תקשיבי, אני קודם כל לא יודע עוד פרטים.
לא, תמציא.
אז ממה ש...
תחושת בטן, כאילו.
התחושת בטן שלי כרגע, מה שלי נראה, הרי בסוף העונה הקודמת שאלנו מה יהיה עם וולדמורט, למי הוא יתפל הפעם. יכול להיות שהוא נתפל ללוקארט. יכול להיות שאולי לוקארט זה איזה דמות פיקטיבית שהוא יצר. יכול להיות שהוא, לא, אין עוד דורבן, אז אי אפשר לדעת, אבל יכול להיות שהוא מפעיל אותו, שהוא איכשהו השתלט עליו, אני לא יודע, אולי זה הוא, אבל עם איזושהי מסכה מסוימת.
אני רואה שקלפר מסתכל פה על כיוונים אחרים ולא עליך, אז יש מצב שכיוונת פה לדעת גדולים.
אני, אבל, ואז אמרתי, עכשיו אני יושב בבית, קורא את הספר והכל, ואומר עצמי, וואלה, זה נראה לי כיוון מעניין, יכול להיות שזה זה. אז אמרתי לעצמי, רגע, זה כל כך שקוף לי, שאולי זה לא זה, אז אני כבר לא יודע. יכול להיות שאולי בגלל שלי זה כל כך שקוף, אז זה לא זה, אני כבר
אצלח להבין.
בזמן שאתה מסבך את עצמך במחשבות, אני, הדבר...
הלכתי לאיבוד בראש.
אבל הדבר הכי שאני נתפסתי אליו בשלב הזה, זה נכון, מתואר שהם איך הם מצליחים להכניס את כל המזוודות לבגז, למרות שכאילו, הבגז פשוט מתאים את עצמו למצב המזוודות, וכאילו חשבתי על זה שנגיד, פשוט נזכרתי באבא שלי, שזה אליפות העולם בלסדר דברים, ושהכל יקנס, כאילו נגיד, המקרר יכול לעלות על גדותיו, הוא פשוט יתחיל לסדר, וכולנו נדחוף, ונדחוף, ונדחוף, ושום דבר לא נכנס, הוא, תנו לי, זוזו, אני מסדר, ככה, טק, 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 טק,
הכל. זה נראה לי, זה נראה
לי סקיל של אבות. זה נראה לי סקיל של אבות, כי אבא שלי בול כזה.
אותו דבר בבגאז', אותו דבר בבגאז', ברכב, נוסעים כל המשפחה, אתם יודעים, אנחנו חמולה גדולה, צריך להכניס מלא דברים לבגאז', אבא שלי, אף אחד לא נוגע בזה, טק, 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 הכל.
זה כמו לגו כזה.
מכלל אבא שלי זה גם ככה במזוודות, כשאורזים, לא רק להרום את המזוודות לתוך אותו, אלא גם בתוך המזוודה. אלוהים ישמור כמה הוא מצליח להכניס לשם נשבעת, שאני לא מכירה בן אדם, אולי אבא שלך עכשיו, אבל לא הכרתי עד עכשיו בן אדם שעושה את הדבר הזה.
אני רוצה להעיר, זה לא סקיל של אבות, אין לי שום יכולת לדבר הזה.
אתה עוד אבא צעיר, חכה, זה גם נראה משהו שצוברים עם השנים.
אין שום יכולת לזה, קרמל עושה את זה מדהים.
הדבר היחיד שאני יכולה לחשוב שהוא מכנה משותף בין אבא שלי לבין אבא של רוני, זה שאבא של רוני דתי ואבא שלי היה דתי. אז אולי זה אבות דתיים.
ואני עדתי.
אגב, עוד משהו שעשה לי קונוטציה לאבא שלי, זה הם הרי צריכים לנווט בשמיים, זה הרבה יותר קשה לנווט בשמיים מאשר בקרקע.
לא, לא יודע.
הוא זה תיסע מזרחה, תיסע הזה, העננים ככה.
בסוף הם נסו ברכב, בבית על הרי ורון?
כן.
שהם טסו,
הם מנווטים הרי, זה נורא קשה לנווט, הם נכון, הם מסתכלים על הרכבת מלמעלה, מנסים כאילו לראות אם... אבל זה קשה, וכאילו, וזה גם הזכיר לי איזה משהו נורא מצחיק, שאבא שלי, כפרה על אבא שלי, הפרק מוקדש לאבא שלי.
הפרק בחסות, אבא של רוני.
קיצור, הוא גם לא מקשיב לפודקאסט, אז אני יכולה לפרגן לו פה למה אנחנו משפחה של אשכנזים, אנחנו מפרגנים רק מאחוריה, גם לא פנים על פנים, חלילה שלו, סתם. אבל הוא מנווט מדהים, הוא צריך פעם אחת בחיים להיות במקום מסוים בארץ, בשביל שהוא יזכור אותו, יזכור את הדרך אליו, ואם אני אתקשר אליו ואגיד לו שאני בסביבה, הוא ידע להגיד לי, כאילו אני יכולה להתקשר אליו ואגיד לו, אבא, אני רואה עץ, הוא יגיד לי, סבבה, תפני ימינה. זה כאילו...
עץ מסוכס, כמו שרולינג אומרת פה בכל הספר.
לא עץ מסוכס, עץ חובט ומפליק.
לא, אבל אני חייב לו משאול על העניין הזה, למה היא כבר שני פרקים קוראת לעצים מסוכסים?
לא, זה תיאור שנראה לי בעברית, ובעברית הוא נשמע קצת אחרת, זה... כאילו באנגלית זה נשמע...
איך זה באנגלית?
אתה חייב להפסיק להגיד ג'יי קיי רולינג קוראת לזה, היא בטח לא כתבה את המילה מסוכס.
בשבילי זה ג'יי קיי.
בשבילי זה...
ג'יי קיי.
אני אבדוק מה המילה בעברית באנגלית.
לא, מסוכס זה כאילו עץ שרירי כזה, עץ עווה.
די כבר, נו, מה זה מסוכס? עץ יפה, עץ גדול, עץ גבוה, עץ רם, עץ משהו.
עץ חתיך.
אני אגיד לכם מה, בעניין הניווט... בעניין הניווט, קודם כל, אני עושה...
היא לא ראית, את צריכה להגיד את זה, אבל זה יצא ממני
בשביל... לא, תגידי...
הנסם.
יפה.
לא, זה יצא לי מקודם.
זהו, לא, את מפותרת, לא צריכים אותך.
לא, אנחנו מושפעים פה אחד מהשנייה. אתה עושה פינת שאלות, אני עושה פינת הדתה, רוני עושה פינת אנגלית.
לא, אני גם כאילו, היא מוחאת לי כפיים, כאילו, אני יודעת מילה אחת באנגלית.
לא, זה לא המילה, זה איך שביטאת אותה, זין.
לא, אז אמרתי לכם שהליבה, תעזור בסוף. לימודי הליבה השתלמו. תגידו.
רגע, שנייה, אני רוצה להגיד משהו על הניווט.
סליחה.
קודם כל, אני אגיד שבהקשר של ה...
רגע, שנייה,
יש לך שאלה, ואני חושב שאין תורי, זה לא תורי. לכן מה שאני עושה, אני מחשב מסלול מחדש.
קלבר, אומנם אתה עודה בצעיר, אבל בדיחות אבא כבר
יש לך. בגיל כצעיר.
אז אני אגיד לך מה, זה מתקשר מה שרציתי, הדבר השני שרציתי להגיד זה שהיום, מאז שיש לנו בעצם את ווייז, אז אנחנו לא מנווטים את עצמנו לשום מקום.
אי אפשר, זה כמו שאנחנו לא זוכרים מספרי טלפון.
אני זוכרת, אבא שלי הייתה מפה ברכב, מפת דרכים.
נכון, אז אח שלי חמוד כשהוא היה ילד.
מפת כבישי ישראל.
אז אח שלי חמוד כשהילד היינו מנווטים, ואז אבא שלי היה אומר לו כאילו להסתכל, שאנחנו נוסעים עליך, עכשיו אנחנו נמצאים על הכביש האדום. ואז אח שלי פעם אחת תוציא את הראש מהאוטו ועושה לו, אבל אבא, הכביש בצבע שחור.
איזה חמוד.
זה ממש חמוד. אבל היום בעידן שלנו, מה שאני עושה זה שאני משתדלת לשים ווייז כשאני נוסעת למקום אחד, ובחזור לא לשים ווייז. ואז אני מלמדת את עצמי.
חכם, חכם.
לגמרי. עכשיו, מה שרציתי להגיד בכללי על רון ועל הרי, זה שכאילו אנחנו מדברים על זה בנון של אנטיות וזה.
את שמת לב קראת לו עכשיו? זה מה שאמרו באמת בפייסבוק.
מה, רון והרי?
שאני אומר הרי, ואת התחלת להגיד הרי.
המאזינים שלנו חדים, זה ידוע.
זה מדבק אותי כשמישהו מדבר במבטא ישראלי לידי.
אבין, אני התחלתי להגיד הרי.
ורון התחילה להגיד הנסם.
אז הדבקנו את כולנו פה.
אנחנו טיפוטיים.
ממש קורונה פה בחדר. אבל אני כאילו, אני הדבר הראשון שעבר לי בראש כשדיברנו על הקטע של הנסיעה הזה, שהם פאקינג בני 12.
חוסר אחרי, קודם כל הנסיעה עצמה, זה אותי זרק ישר לטלמה ולואיס כזה, הגרסה המעופפת אבל, נכון? כזה כאילו הם בורחים כזה ובנסים, לא משנה. וגם זה נגמר קצת טרגי, אבל לא במוות. בקיצור.
אולי גם הרי פוטר נגמר טרגי?
מה זה אולי?
היא לא יודעת, תשאלי אותה, היא קרה.
אני לא יודעת כלום.
אתם פספסתם, אתם פספסתם את הספוילר של כלל.
מה אמר, מה אמר?
הוא אמר, זה נגמר.
מי שאמר, מי אמר?
מי אמר? או שהוא אמר, זה נגמר.
מה זה אולי?
מאמינה.
הכל פה משחקים מוחות.
זה שאת מאמינה, אני יודע.
בקיצור,
אני מאמינה בקדוש ברוך הוא.
אני כאילו, אין בעיה, זו סצנה נורא מצחיקה, והכל איך שהם נוסעים, ואוכלים חטיפים, וזה כאילו נשמע נחמד ומגניב. אבל אני כאילו, כל הזמן שחשבתי שזה חוסר אחריות משווע לכתוב דבר כזה לילדים. כאילו, אני לא יודע, אני קראתי את זה...
למה? וזה אחריות לכתוב על ילד שמשאירים אותו בפתח הדלת, ואחריות לכתוב על ההתעללות, ואחריות...
אבל תקשיבי, בסוף ילד לא יכול להשאיר ילד אחר בפתח הבית.
מה אתה יודע?
פחות. ילד אבל שקורא את זה ורואה כאילו את הרי ורון, שהם חברים טובים ונוסעים ביחד, אמנם במכונית מעופפת, אבל כן נוסעים במכונית, וזה מגניב, והכל בסדר בסוף, ומסתדר וזה, ומגיעים לאן שהיו צריכים להגיע.
מה שנקרא, אל תנסו את זה בבית.
כן, בוא נעשה גם כזה, והיו סיפורים כאלה כבר.
קלפר ויותם, האם אתם קראתם את הספר הזה בתור ילדים, ואמרתם לעצמכם, יאללה בוא ניקח את האוטו של ההורים ונטוז מפה.
לא כולם, יש ילדים מטומטמים שיכולים עכשיו ככה.
לא, אני שואלת אותם, אני לא יודעת מה כולם.
אני הייתי כל כך ילד כשקראתי את זה, שאין לי מושג, אבל כנראה שלא.
ילד טוב.
אני חושבת שרק חנונים קוראים הרי פוטר, אז אין בעיה. חנונים הם ילדים טובים.
שהייתי חנון אז.
אז?
לי יש סיפור.
אז היית חנון?
אבל לי...
עכשיו קצת פחות.
אפרופו ילדים שלוקחים רכב ונוסעים, לי יש סיפור כזה שאני... זה אחד הזיכרונות הראשונים שלי.
יש פה משטרה? מאזינים משטרה?
כשהייתי בן 3...
נראה לי שזה יעניין אתכם.
כשהייתי בן 3 לאבא שלי הייתה מכולת בכפר סבא, ומחוץ למכולת הייתה רחבה גדולה כזו, שתמיד הוא היה מניח מחנה שם את הרכב שלו. היה לו וולבו גדולה כזאת. פעם אחת הוא נכנס למכולת, היה צריך לקחת משהו, והשאיר אותי בן 3 לבד ברכב. עכשיו, מיכאל הקטן מאוד אהב מכוניות, וגם היום מאוד אוהב מכוניות, ותמיד רצה אהב לשבת בכיסא הנהג. מה אבא של מיכאל עשה? הושיב אותו לבד על כיסא הנהג.
והשאיר את המפתחות בסוויץ'?
מה מיכאל הגאון עשה בין השלוש?
אוי שיט.
הוריד את האמברק. עושה בתואר שלו. הוריד את האמברקס, והרכב התחיל להידרדר אחורה.
אומייגאד.
ואז...
העיקר שאתה פה איתנו היום.
ואז דוד שלי, שהיה גם במקולת, קלט את זה, אבא שלי לא שם לב, לא משנה, דוד שלי קלט את זה, דפק ספרינט מהעמדה של המקולת שם, של הקופה, ואני ממש זוכר את זה עד היום, כאילו שאני יושב על הכיסא, והרכב זז אחורה, לא מבין את הסיטואציה, ואני... החלון הפתוח, הכניס את היד והרים את האמברקס ועצר את הרכב.
איזה מלך דוד שלך.
קיצר,
אז
אפרופו ילדים שמניעים מכוניות.
אפרופו רווחה, נא לפנות לאבא של מיכאל.
אוקיי, חברים, הסיפור.
מזל
שילד
כמוך לא קרה הרי פה בזמן.
אם הייתי קורא, אולי זה לא טוב.
אני לא מבין.
יאו, מיכאל, בטח שהיית בן 3, היית בא זה חמוד.
הייתי עד מעצבן.
עבר לך.
אני לא מבין משהו אחד.
אהבתי את הכנות.
לא,
אני לא מבין משהו אחד, למה ארי ורון פשוט לא חיכו להורים שלו, לרום שירון, שיצאו מתחנת רכבת, הם צריכים לחזור.
כן, הם נורא ממהרים לפתור את הבעיה, בלי להציף
כאילו... רגע, בוא נחשוב על ההורים שירון שיוצאים מהרכבת, מאיפה האוטו.
אבל לא,
ואיפה הילדים?
זה כאילו יש ג'וק בבית, בוא נשרוף את הבית, זה הדבר הכי הגיוני.
כאילו, הלכו לפתרון קיצון, במקום... אגב, זה מזכיר לי, כאילו, לפעמים בחיים שלנו יש דברים ש... הנה, גנבתי לי לאור את פינת ההשראה.
זה לגמרי, לגמרי.
שאנחנו ישר, ישר, כאילו, מכניסים את עצמנו, כן, בלגן, ומה נעשה, מה נעשה, ואז פתאום הפתרון מונח על ידינו, ורק חשבנו...
זה מה שקרה בסוף באמת, גם אמרו להם את זה.
פשוט.
כן, אז היינו שולחים לכם משהו.
כן, מצילה, עוד רכבת, או משהו, לא יודע.
יש, ואולי, אגב, אולי יש עוד רכבת אחר כך. מי אמר שזו רכבת אחת יחידה? זה מתואר שם שזאת רכבת יחידה?
אבל זה נראה לי כבר התמימות של... כאילו אמרו להם שעה, זה אומרים, טוב, זו השעה, אין עוד רכבת.
אבל למה נגיד, לי יש שאלה אחרת גם, כאילו, אני לא זוכרת, ההורים של רון היו שם בתחנת הרכבת? כן, כי הם לקחו אותם.
כן, כן, הם נכנסו איתם לרציף.
אז למה לא לשאול את ההורים של רון, היי, למה אנחנו לא מצליחים לעבור?
לא, הם לא היו איתם, הם צריכו לעבור.
ההורים עברו, והם לא הצליחו.
נכון, ההורים כבר עברו פנימה לפני.
הם היחידים שנשארו ב... דרך אגב, זה היה נורא מצחיק המבטים שהם קיבלו מכולם, כאילו, זה היה כזה הבזק מה... זה היה משהו שלהם נראה נורא נורמלי לעשות, ולכולם זה נראה לא נורמלי, וזה היה כאילו סיטואציה... לא נעימה, קצת מביכה בשביל ילדים כאלה קטנים.
נכון.
אני רוצה שנלך עכשיו לרכבת השלום ונרוץ לתוך...
וואו, זה סרטון שאני חייב לעשות. אני מבטיח שאני עושה אותו מתישהו.
רעיון בלעדי.
אני עושה את זה מתישהו, גם היה לי רעיון כזה, שנעשה את זה, אולי נעשה את זה מתישהו. תגידו, איך רואים את הרכבת מלמעלה? לא הבנתי איך פתאום... הרכבת ממשהו מאוד קסום, זה משהו שאם אתה עולה מספיק למעלה, אתה רואה מה הם מטוסים, מטוסים לא רואים את זה, מסוקים, רחפנים.
ואיך הם כזה אומרים, שלא נעשה תאונה עם מטוס. כן, בקטנה.
כאלה ילדים.
ציפורים.
וכמובן שהאלמות שארתור ויזלי התקין לא עובדת, והם מסתבכו עם זה.
חשבתי שזה גם קסם. כאילו, אני חשבתי שבגלל שהם גם לא מצליחים לעבור לרציף, אז גם כנראה מישהו מטיל עליהם איזה קללה, אז הם לא יכולים לעשות את הקסם הזה.
אחי הרג אותי שרון אמר, המכונית עייפה. אין דלק, היא עייפה.
כי הוא לא יודע, הוא לא מכיר.
בכל זאת הוא בן 12.
כן, אז...
לא, ושהם מתעלמים מהרעשים שהיא עושה, כאילו...
הוא מרגיע אותה גם, הוא מחזק אותה.
תירגע וזה יהיה בסדר.
לא, לפעמים, אבל אנחנו היום, נגיד, היום בבוקר, עשיתי משהו דומה מאוד למכשיר...
חיזקת את המכונית שלך.
לא המכונית שלי, אבל היה לנו, יש לנו את המכשיר שאנחנו משדרים איתו למאזינים שלא מכירים, LiveView, אתם כמובן מכירים, וה-LiveView קרס הבוקר ולא עבד, ובגדול עשינו את כל מה שעושים, מחבים, מדליקים, מחברים, מוציאים,
לא עבד.
והוא לא עבד, ופשוט אמרנו לו... LiveView חמוד, אנחנו אוהבים אותך.
תעבוד,
הכל יהיה בסדר, תעבוד.
אתה פשוט עייף, אתה עייף.
אתה קצת התעייפת.
הוא שמע את המילים.
היה לך קצת קר, נחמם אותך היום היה קר.
אתם מכירים את הניסוי עם הציץ שעושים הציצים, אחד מדברים אליו יפה וזה וזה, ואחד מתייחסים אליו מגיל, ואז הוא צומח לתפארת, והוא... זה כמו, אוי, תקשיבו, אני מדברת יותר מדי על ידידיה. אני מרגישה שאני מדברת יותר מדי על ידידיה, אבל זה כל כך מצחיק. די. אבל הוא כל כך אוהב את הציצים, הוא עכשיו צמח על השחלה. הרי נכון, בסחלב צומחים פרחים, יש עונה שכאילו יש את הפרחים, אתם מגדלים סחלבים? אתם לא מגדלים סחלבים?
אני יודע על מה.
ביום יום שלי נעשה את זה.
סחלב, וואי, אמא, אבא שלי מתקשר אליי, אומייגאד.
אם ידידיה היה מתקשר, הייתי מבינה מה השוק עם אבא. בגלל שדיברנו על אבא.
חייבת לדבר איתו.
אבא, בוא תערוז לנו את ה...
זה כמו שליח פיצה.
אתה מקרר, תסדר את המקרר.
אבל אני רוצה שקודם לעשות ככה שלא ייבהל.
לא,
תראו אותו.
תראו, איך אנחנו מגיעים מפה לבית.
הוא אב שלי, הוא יהיה כן.
מה דעתו על ווייז?
מה קורה, אוניטוס?
אתה בשידור חי בפוטרקאסט, נא להתנהג בהתאם.
בדיוק עכשיו, רוני שיבחה אותך, ממש עכשיו היא דיברה עליך.
כן, סיפרתי פה על יכולות הניווט שלך, ועל היכולות להכניס גם כשיש אומס במקרר, לדעת להכניס הכל למקרר.
ואנחנו רוצים שתבוא לסדר לנו את המקרר גם, אתה אפשרי.
אבא, שואלים פה מה הסוד לסדר דברים טוב במקרר שהכל ייכנס.
טיפ הזהב.
פשוט לסדר.
טיפ מושלם.
תודה אבא.
טוב, בוא נחזור לזה.
אני רוצה להגיד, כאילו דיברנו סבבה על הדרך ועל הכל וזה, אבל כאילו לא הבנתי את הקטע של העץ. לא הבנתי את הקטע של העץ.
זה עץ מפליק.
אני גם לא ממש הצלחתי להבין.
מה זה תורם לסיפור? לא הבנתי, מה חשוב העץ הזה?
כי יש שם מאבק.
אוקיי, האם נפגוש אותו במערכה השלישית? אני לא יודעת, אבל כאילו למה זה תורם לי העץ הזה לסיפור?
הוא מסוכס.
הוא חובט, הוא מפליק, הוא מסוכס, הוא מעיף אותם, אבל זהו, חוץ מזה, כאילו, זה סתם מרגיש לי שהייתה צריכה...
בואי, הם עברו תאונה, ועל הדרך הם גם צריכים להילחם בעץ.
לא, אבל כאילו, מרגיש לי זה כאילו...
זה סוגוורטס.
מרגיש לי כאילו ג'יי-קיי רולינג אמרה, איך נטבל פה את העניינים? טוב, עץ יחבוט בהם, יאללה.
זה פרק קומדיה קצת, כאילו, הם כאילו נוסעים, וזה כיף, זה כיף, ואז הם מתעייפים, ובחלל היא אומר, כל מקום צריך לנסוע ככה, זאת הדרך לנסוע לכל מקום, דרך העננים, ואז אחרי כמה שעות, בס אני צמא, אני רוצה להרכבת וכאלה. אז כאילו כל הפרק קומי, ועכשיו שאני חושב על זה, אני חושב...
האמת שאני גם דמיינתי את זה, מוזיקה עליזה ברקע כזה.
כן, כן, זה ממש תואר ככה. כן. אני חושב שהתיאור פה שרולינג הוא נכון למערכות יחסים, הוא נכון למקומות עבודה חדשים, ובכלל לכל דבר חדש שאנחנו עושים, מתחילים בהתלהבות, ואז אנחנו אומרים, וואו, זה צריך להיות רק ככה, ואחרי כמה זמן אנחנו נוסעים באוטו ואומרים, איזה בסה שלנו אמר לשתות, וקצת מעייף, וקצת קר פה, וקצת זה, וקצת זה.
מצינו את הנוף.
וכן, ככה, זה היה נראה הדבר הכי מגניב בעולם להרי, וממש אחרי כמה שעות של אותו דבר, זה משעמם.
ואז בסוף אתה חוטף מכות.
וואו, תקשיבו, אתם כולכם פה עם פינות השראה, אני מרגישה שהייתה לעונה הראשונה אימפקט חיובי על חייכם.
אין ספק, זה נכון.
זה נכון.
ולקינוח גם השרביט של רון נהרס, שזה גם כן משהו שצריך לדבר עליו,
זה מסכן.
כי זה לא משהו פשוט, שרביט זה אחד דבר.
אבל מה, זה השרביט בוחר אותך? האם יש שני שרביטים שיכולים לבחור אותך?
שאלה.
קלפר תגלה לנו.
אני לא יכול לגלות לכם, אבל זאת שאלה.
לכל סיר יש מכסה.
שאלה אם לכל סיר יש שני מכסים.
לכל קוסם יש שרביט, אז זהו, רון יישאר בלי שרביט?
לא, אבל אם נהרס,
אז את אומרת לכל סיר יש שני מכסים?
לא, אבל אומרים את זה בהקשר של זוגיות, אז התחתנתי מישהו, לא הלך, התגרשת, יכולה למצוא גם מישהו אחר בפרק ב', יש כאלה שאומרים שפרק ב' יותר מוצלח.
קיצור, לרון די זוגיות לפי רון.
נכון, מה, אולי כמה שרביטים רוצים
לתות הקוסם נחשק? אולי יש עולם שרביטים מקביל, שבו הם נלחמים על הקוסם. יש מצב.
טוב, תגידו, מה אתם חושבים על זה שארי ורוני הוא בעצם גיבורים, גיבורי הבית ספר?
זה קטע, כאילו אין טיפת שיקול דעת, כאילו, טוב, אנחנו כאילו קצת רחוקים מהעולם הזה, זה עולם של בית ספר יסודי בסוף, עם ילדים כולם שם, אז כולם ברור שמתרגשים מזה, אבל... למה?
12, לא, זה...
זה סוף של יסודי.
וב זין.
אבל הם ילדים, הם כולם שם ילדים, אז ברור שהם התלהבו מזה, אבל אני חושבת שבנקודת בבת שלנו כמבוגרים, בואו, זה שני ילדים טומטמים, שעשו מעשה מטומטם, שלא יודעים את הדרך להוגוורטס, ולא יודעים כמה שעות נסיעה זה, ולא יודעים גם אם המכשיר שעליהם, ספק... אוטו ספק.
סכנת חיים בקושי חיו.
סיפור, כן, יש מצב שאתם לא תגיעו.
עובדה שזה בסוף נגמר בתאונה.
כן, והם עושים את זה בלי היסוס, הם פשוט נכנסים לאוטו ונוסעים.
יש אוטו,
פופר. שנייה, כן, פס, סע.
עוד משהו, מה לגבי סנייפ? בפעם השנייה כבר, שהם אומרים, מה, איפה סנייפ? ואז הוא... פתאום מופיע.
אני,
אבל זהו, אנחנו כבר לא מפחדים מסנייפ.
זהו, אני מאז הסרט, מפלס, רף החרדה שלי ממנו ירד. אבל אני מחבבת אותו אפילו, כן.
אבל אנחנו גם יודעים שהוא לא וולדמורט. אנחנו יודעים שבסך הכל יש
פה... שהוא חייב להורים של הארי הרבה.
נכון, וכאילו אני אומרת, סבבה, בסדר. עבר עליו הרבה בחיים, אבל אני לא מפחדת ממנו. אני אומרת, אומייגאד, מה הוא יעשה?
הוא שלח את דומי.
לא, ממש לא, הוא לא מדאיג אותי.
אני אמרתי כבר מי מדאיג אותי, ולא ראינו את הפרק הזה. אנחנו...
מי לוקארט?
כן. הוא יעשה הרבה בעיות.
הלב הנעול.
אני לא יודעת, אני חושבת שלוקארט הוא הסחת דעת.
הוא יעשה בלגן.
אגב, לא דיברנו על זה שכל הרשימת הספרים שהם צריכים לקנות היא שלו. מה, כאילו, איזה תכלס.
מונופול.
גם מונופול ושחיתות וזה, אבל עזוב, תחשוב שנגיד הוא לא יהיה מספיק מורה מעניין, זה פס הזה שכל מה שאתה לומד זה שלו.
בני גורן.
נדפקה לך השנה, נדפקה, אבל שאת, בבית ספר תיכון יש לך מתמטיקה, אנגלית ותנ"ך, ופה יש לך רק אותו.
כן, למרות שאת יודעת, מצד שני באנגלית נגיד, גם אמא שלי, ואני חושבת שגם סבתא שלי,
למדו את אותו ספר.
למדו את, וגם אתם כנראה למדתם, את הפואם The Road Not Taken. ואני כאילו אומרת, אוקיי, סבבה, יאללה, כולם למדו את זה כל כך הרבה, זה לא כזה פואם שהוא כזה, זהו, כאילו, זה לא שינה לי את חיי. אז כנראה שגם הספרים האלה שלא קרת...
יש שר חינוך?
זה בטח יהיה השר לחינוך לענייני לוקארט, והשר לחינוך לענייני סנייפ. כל כך לרדת לה.
פרטי פרטים.
שוחט את החליפי.
טוב. יפה. יהיה גם שר חינוך את החליפי.
בוא נה, זה יותר גרוע מהנורווגי אצלנו, עם ה-142 ח"כים שיש לנו.
קורונה בהוגוורטס, איך זה יכול להיות שם?
מי מחליף את דמבלדור אם משהו קורה?
אין חליפי.
אני לא יודע.
בטח מגון הגל, מגון הגל נראה לי. מגון הגל, לא?
יש לו סגנית, כן, מגון הגל היא הסגנית שלו.
אז מעכשיו נקרא לה מגון הגל החליפית?
סגנית, ממלאת המקום, הוא יכול להיות.
ממם.
נגיד שדמבלדור לא היה בספר הראשון.
דמבלדור כבודו.
דברו איתי. אז בגדול, מכל הסיפור הזה, בעצם מה שהיה בפרק הזה, סך הכל, הם עשו משהו מאוד טיפשי, הייתה חוויה לא נעימה, כמעט מתו, בסוף יצא בסדר, לא הורידו נקודות, קיבלו, התקבלו כמו גיבורים, ושוב ארי פוטר...
אבל על ידי מי הם התקבלו כגיבורים?
בגריפינדור.
לא, אבל זה כמו שאמרנו,
על ידי ילדים.
המנהלים, הבוגרים, האנשים הבוגרים יותר, ראו את זה כמעשה מטומטם, ואמרו להם את זה. ודמבלדור כעס עליו
אפילו. זהו, עם דמבלדור נקודה מעניינת שארי אמר, הלוואי שהוא היה צועק עליי, עצם זה שהוא פשוט הסתכל עליי ככה.
זה מה זה נכון, הכעס השקט זה הכעס הכי מלחיץ שיש. זה כאילו אפשר למות מזה.
איך המושג מה עובר על הבן אדם בראש.
וזה גם, זה מחלחל לך לעצמות הכעס הזה.
טוב חברים, אנחנו עכשיו עוברים אל מדד הפוטריות ואחרי זה ניחושים. בפרק הבא אנחנו נחזור לקרוא שני פרקים, הפעם זאת הייתה... חד פעמית, יציאה חד פעמית, כן, קצת לנוח. אז בואו נדבר על מדד הפוטריות. מיכאל.
אני נשאר על 6 בינתיים. זה היה פרק נחמד, מצחיק, קצת חסר אחריות, אבל נראה לי בינתיים נשאר על 6 עד שיבנה יותר מתח.
מסקת סובר?
גם לי אין בשורות, אני נשאר על 5. נהנית, כאילו זה היה נחמד והכל וקצבי. אבל שוב, לא גילינו פה הרבה דברים, לא בנתה מתח, לא איזה משהו.
פילר קצת.
כן, כאילו, סבבה, אחלה.
פילר.
כן, זה פרק הזה שסתם של החלל.
אני נשארתי על אחד, אבל אני רוצה להגיד משהו אחד. סתם, לא משנה, פגר. שאני צדקתי באמור שלי מהפרק הקודם, שכל הדרמה והטוטוטה וכל מה שקרה שם וזה, פשוט נזנח כלא היה. נזנח כלא היה.
בינתיים נזנח.
הוא אומר בינתיים נזנח, חברים, אני חושבת שזה הרמז הכי גדול. כל מה שהיה, מכות, העניינים, הספרים, הדרמה, כלום, תלמו מזה, זה כבר לא קיים.
פרק כזה, בסדר.
ההזרה של דובי.
אבל זה מה שאני, אבל...
חיכינו להרבה דברים גם בפרקים הקודמים, ניחשנו, רצינו לדעת מה יהיה הסוף, מה יקרה, בום, המשיכו הלאה.
בסדר, אנחנו כבר רגילים לזה.
אבל אתה לא שמת לב...
מה?
שבינתיים קלפר אמר פה, בינתיים.
בסדר, הוא תמיד אומר בינתיים.
לא, הוא לא, לא, בדרך כלל הוא אומר, אני לא יודע. עכשיו הוא אמר בינתיים, משמע יהיה המשך.
יש לי שאלה שלא תכננתי, עברנו כבר 1, 2, 3, 4, לא, אל תגזים. 5 פרקים, הפרק הוא 18. עברנו 5 פרקים, בסדר? שליש כמעט. לספר קוראים ארי פוטר וחדר הסודות.
איפה חדר הסודות?
אני מראה לכם גם את הקריכה, בסדר? כי זה בתור קוראים, אתם רואים את הקריכה. האם מחמישה פרקים שקראתם, ומהקריכה, ומהשם, אתם כבר יכולים להבין משהו על הספר?
לא.
תביא לי תעמק.
א', זה נראה כמו...
אני עכשיו רוצה להסתכל לראות את הדברים שלא שמתי לב. בוא נראה מה קורה בסוף.
לא, יש פה גם, אני רואה על הקריכה את הנחשים האלה, שהם נכון שהם נכנסים לחדר עם זה שהם נופלים עליהם, והם שצריכים להשתחרר רק שהם רגועים ולא בלחץ.
זה היה הצמח.
הצמח הזה, זה נראה...
זה הצמח וזה רק בסרט, הקטעים הרגועים.
כן.
תקשיבו.
אני התחברתי לזה פשוט.
הנה, אילור מסתכלת על הקריכה. בוא נראה.
אוקיי, בוא נגיד ככה. יש פה כמה דברים שאני שמה לב אליהם, שנראים לי בוודאות חייב להיות איתם איזשהו קשר. קודם כל, הרי יש עליו חרב. זה אומר שיש פה, הולך להיות פה איזשהו קרב או משהו כזה. עד עכשיו הוא לא נלחם בחרבות. אז יש פה כאילו אלמנט משמעותי. הוא מחזיק פה בציפור האדומה הזאת, שאני לא יודעת מה הסיפור שלה, אבל יש פה נוצה אחת שהיא מנותקת מהציפור. אז אולי זה נוצה שעושה איזה קסם מיוחד, או שכמו שהיה את האבן, אז עכשיו הסיפור הוא סביב הנוצה. כן, כאילו יש שם איזה משהו שקשור לנוצה הזאת, ולא סתם. זה כאילו אולי הנוצה הזאת היא משהו שמחזיקה את החיים עכשיו של וולדמורט. אין לי מושג, אני סתם זורקת דברים לאוויר, אבל משהו חייב להיות קשור לנוצה.
אולי זה הציפור הזה, זו הדרך של הרי להגיע לחדר הסודות. לא? נראה שהוא מתעופף איתו.
אני כבר חשבתי שהגענו לחדר הסודות, די כבר עם חדר הסודות.
איפה הוא אבל? הוא עדיין לא הגיע.
היינו בחדר הסודות, עשינו, נלחמנו בוולדמורט בחדר הסודות. סוג של חדר סודות.
בשבילנו, אנחנו נתנו את הטייטל.
טוב, בואו ספרו לי מה לדעתכם קורה בפרקים הבאים, כשאני מקריא לכם את השמות, בפרק הבא אנחנו נקרא את גילדרוי לוקארט, ואת בוץ דמים וקולות מוזרים.
שלא קרת, אנחנו הולכים כנראה להבין קצת יותר, להבין את טיבו של האיש, נדע באיזה צד הוא.
הוא יפגוש אותו בשיעור ראשון, הוא הרי מלמד. הוא התחיל ללמד.
כן, אנחנו הולכים להבין מי זה בן אדם, כנראה, או קצת, לקבל איזשהו, אני מקווה שנקבל קצת רמז, האם הוא טוב, רע, מה, מי הוא?
הוא רע.
בסוף תגלה שהוא טוב.
מה לדעתכם יקרה בפרק בוץ דמים וקולות מוזרים? בוץ דם?
לא הבנתי מילה.
מה זה בכלל הביטוי הזה, בוץ דם?
בוץ עם דם?
מיכאל, מה זה חדר הסודות? זה חדר מלא בסודות. אותה רמה. טוב, אני מבין שאין לכם זה.
לא, לא, רגע, שנייה.
הנה, היא לא.
היא
לא עושה גוגל.
לא, אני לא עושה גוגל.
היא עונה לאייטם שמחר.
היא פשוט מסדרת מרואיינים.
לא, אני נכנסת לראות.
איך קוראים לזה באנגלית?
בדיוק, בדיוק. אני רוצה לראות את השם של הפרק.
פילט בלאד. פילט בלאד.
לא, לא, בסדר, שנייה. רגע,
עכשיו.
איך שאתה אומר את השם. רגע, 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 הנה, פה
אבל אני חושב שזה...
בסדר, פרק 6 זה אותו שם. בפרק 7 קוראים לזה Mud Bloods and Murmurs. אני לא יודע מה זה murmur.
מה ש...
murmur.
זה נקרא קולות מוזרים. גאון אני.
לא, תקשיבו.
מה מורפיקס אומר לנו?
וואי, כמה זמן לא זמנתי את המילה מורפיקס.
לא, אבל זה לא קולות מוזרים, אתה רואה? הנה, אתם רואים? זה בדיוק כמו עם החבטות לעומת ההפלקות. יש פה דיוק שלא נעשה בעברית. תראו מה כתוב ההסבר של מורמר. מורמר זה a soft sound made by a person or group of people speaking quietly or at a distance. זה אומר שזה סוג של לחישה. זה סוג של לחישה.
הרחסת אותי.
אתם מבינים?
אז אוקיי.
זה לא קולות מוזרים, זה לחישות.
מה יקרה עם הלחישות האלה?
אוקיי.
אז אני חושבת שהרי יתחיל לשמוע לחישות, קולות כאלה.
וואו.
פתאום הוא יתחיל לשמוע לחישות ודברים.
הספר הסלים, מה הוא ישמע בלחישות?
לא יודעת. כמו שכאילו פתאום, לא יודעת מה, פתאום הוא ישמע משהו מוזר, ואז הוא יעשה איזשהו חיבור, ויחשב שהוא שמע משהו על ההורים, או על המשפחה, או על וולדמורט. לא יודעת מה, כל מיני דברים התגלו לו דרך הלחישות האלה, זה מה שאני מרגישה.
טוב, חברים, אימורים מעניינים, ועכשיו אנחנו צועדים אל עבר הסיום, אז אנחנו רק נאמר ונזכיר, קודם כל, תודה לכם, המאזינים, שהייתם איתנו. מיכאל, ספר למאזינים, איפה אפשר למצוא אותנו ולדרג אותנו ולהגיד, וואו, אתם מדהימים.
או, הפתעת אותי. אוקיי, אז אנחנו, כמובן, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט.
גוגל!
גוגל פודקאסט, שימו 5 כוכבים ותגובה.
פודקאסט.
ובקי פודקאסט גם נכנסנו לשם, מוזמנים גם להצטרף לשם, אחלה שקהילה שבעולם. כמובן, אנחנו גם באינסטגרם שלנו, גם בפייסבוק, מדברים על פוטרקאסט. והכי חשוב, בואו לטוויטר. הטוויטר שלי עכשיו, כבשתי את הטוויטר קלפה, נכון?
לא לעקוב אחרי מיכאל, אלא לעקוב אחרי פוטרקאסט.
גם אחריי, גם אחריי, גם אחרי רוני, גם אחרי קלפר. היא לא רואה שלך טוויטר? יותם, יש לך טוויטר?
אין לי טוויטר.
אז
לא. אבל באינסטגרם אפשר לעקוב אחריי.
תקבו אחרי יותם, סתם, רחוב...
בוא, רחוב.
מתחת לבית, שניתן את הכתובת.
רחוב יעקב.
איך מיכאל מבסוט מהבדיחה?
יעקב.
מיכאל, כאילו נתת פה בדיחה במאה. לעקוב, לעקוב.
או, מצחיק.
רחוב פריבט.
פריבט מספר 4 בפתח תקווה.
בואי, לא, חשפת את האי?
כן.
של המעריצים לא
יאותו על הבית. למה הם פרקים כל שבוע?
הם
נוערים, לק נוערים.
ותודה רבה ליותם רוזנטל על עריכת סאונד, על מיקסים, על הפקה, על קולות, על כל מה שקשור בסאונד, בוויס, אפילו לחישות. זה גם הוא.
על זה שהוא מפנה לנו את הבית שלו לבוא ולהקליט פה.
תירוף.
כי יש פה חדר הקלטות וזה בתוך הבית שלו, ויש לו אישה ויש לו ילדה קטנה וחמודה, וזה לא מובן מאליו, ואנחנו רעשנים, ואנחנו משתלטים על הבית, ואנחנו אוהבים אותך מאוד.
ומזמינים סושי מאוד זול. אנחנו גם מזמינים סושי מאוד זול, וזה לא שווה כלום.
ומזל טוב לרוני על הבית.
תפו, תפו, חמסה, מה אתם פותחים לי פה עיניים?
עד שתהיה כבר, אתם תכירי.
אמרנו תפו חמסה, זה כבר בסדר.
ותודה לאופיר כהן על הפתיח שלנו.
תודה, אופיר.
תודה, זהו. יאללה, תודה לכולם.
ביי, לילה טוב.
יאללה, סליחה. יאללה, בלי הבית, אני אגיע.
יאללה, בלי הבית.
שקוייך. משפטה.
אני אגיד לכם, אני רוצה להתחיל ולהגיד דבר אחד, אני טעיתי, ווילאו זה כן ערבה, בבחינת העץ, אבל הפלקות לא קיים באנגלית, כאילו זה חבטות, ועכשיו אחרי הפרק, אז זה בהחלט חבטות, והתרגום לעברית הוא רך מדי.
יש לי רעיון למרואיין הבא שלנו.
העץ לא מפליק, הוא חובט, השילינג חובט.
אני לא מסכים את זה, זה הפלקה, זה רציני, זה לא...
לא, מה יותר כואב? אני אשאל את המאזינים, תחשבו לעצמכם, תכתבו לנו בפייסבוק.
היא לא רק עכשיו מצטרפה לקבוצה, אגב. חדש.
לקבוצה אני חברה מלא זמן, פשוט לא עשיתי לייק עד עכשיו לעמוד.
אוקיי, דאגתי.
כן, אז קיצר, מה יותר כואב, חבטה או הפלקה?
חבטה.
תקשיבו, יש לי רעיון.
נו,
הפלקה.
יותר אומר הפלקה.
מה, שהפלקה יותר כואב? לא, הפלקה זה חמוד כזה, זה פליק.
לא, זה...
יותם, אני לא יודעת איזה ילדות הייתה לך.
כמה שאף אחד לא הרים יד, אחרת נעלה את מיכל פעילן שוב.
כן.